אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום, שלום, אתם בסרוויס, סרוויס, כאן תרבות. איתכם שירי כץ, לצערי הרב בלי רונה גרשון תלמי השבוע. איתנו פה הצוות, אבי שמאי מפיק והטכנאי ארז שלום. ואנחנו באמת עדיין מהדהדים לנו פה עקבות המלחמה והימים המתוחים שקדמו לה, והם עדיין ניכרים. סרוויס יוצא לשיטוט בדרום, בין העוטף לאשדוד. סרוויס, אחרי מלחמה, מתחילים. ואנחנו נפתח את התוכנית עם השף יחי זינו, הוא שף מסעדת פסקדו באשדוד. פסקדו זכתה בתחילת השנה האזרחית, היא נבחרה לאחת מ-50 המסעדות הטובות במזרח התיכון, ברשימה של סן פלגרינו, ובפברואר זינו בילה בטקס מיוחד שנערך באבו דאבי, ואנחנו נדבר איתו על זה. שלום יחי.
אהלן, מה נשמע? צהריים טובים.
צהריים טובים, תגיד לי אתה איך העברת את השבוע האחרון, את הימים האחרונים, המסעדה הייתה פתוחה, פעלה כרגיל?
המסעדה פעלה בערך כרגיל, עד מוצא שבת שכבר היה סגור בגלל תשעה באב, וראשון בבוקר סגרנו בגלל המצב. ושאתה יודעת, מצב מלחמה, רגיל? לא הייתי קורא לזה רגיל.
לא רגיל. תגיד, ועכשיו חזרתם לעבודה?
כן, חזרנו, אבל את יודעת, זה עדיין ברקע כזה, אנחנו עדיין לא בטוחים שזה עבר.
ואיך, תגיד, מה קורה, נגיד, במצב כזה, מעכשיו לעכשיו, כל הסחורה, כל מה שיש לך, כאילו, נכון, הכל מעכשיו לעכשיו מבוטל.
כן, את האמת, אני כבר, אין לי כוח לחשוב על זה, כאילו, עברנו את זה אתמול, וכל השבת יצא לי להתעסק רק בזה.
ומה, איך אתה מטפל בזה בכל פעם שזה, אתה יודע, שזה נוחת, שזה משתנה, שזה קורה, מה אתה עושה? זה לא פעם ראשונה.
קודם כל, עקב המצב, כבר למדנו לעבוד בצורה שכשיגיעו מקרים כאלו, אנחנו נהיה עם מינימום נזק. זאת אומרת שאנחנו עושים הכנות באופן הרבה הרבה יותר קצר, ולא עושים הרבה מאוד הכנות, וסחורה תמיד מיועדת ליומיים שלושה הקרובים ולא לשבוע. ומה שנשאר זה ארוחת צוות, או שתורמים ל... כל מי שמתעסק במצב הזה.
תגיד, בכלל, מלבד העניין הזה של המבצעים, כן. או לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, לתפעל מסעדה באשדוד זה שונה מאשר לעבוד בתל אביב במסעדה? כי אני יודעת שעבדת גם במסעדות בתל אביב, אתה מכיר היטב את המטבחים ואת הקהל ואת ההתנהלות, זה שונה באשדוד?
כן. אבל אני חושב שהיום כבר תל אביב צמצמו את הפער בגלל הקורונה ובגלל המצב. השוני הוא בעצם רק בגלל הנתון הזה של מלחמה. אנחנו קצת, אתה יודע, ספגנו את זה יותר מאזור המרכז, וכבר התמודדנו עם לסגור ולסגור, לסגור ולסגור, ובפעם הראשונה זה עלה הרבה מאוד כסף, וכל פעם אנחנו מנסים למזער נזקים.
תגיד, מי הקהל שלך? הוא מגיע מתל אביב, מהמרכז, זה תיירים, מי מגיע אליך למסעדה?
וואו, קהל מאוד מאוד מגוון, זה יכול להיות ערבי, מוסלמי, יהודי, נוצרי, חרדי. אפשר לראות במסעדה את כל סוגי האנשים שדמיינת לך בראש, שאני נורא נורא אוהב את זה, שזה לא מקובל למשהו אחד. יש בה מגוון של תרבויות ושל אנשים.
והמסעדה אבל כן קשרה, זאת אומרת שהיא כן פונה לקהל יותר גדול נגיד מהרגיל.
כן, יש לנו מחנה משהו, כאילו, רחב מאוד של לקוחות ועדתיים, זה אחלה אקסטרה. עכשיו... בעיר אשדוד בכלל הרבה יותר קל לעבוד עם משרדה כשרה.
יש טעמים מיוחדים לאשדוד? ספר לי ככה על ה... יש טעמים שהם שונים, שהם, לא יודעת, מאכלים, שהם יותר אופניים, כי אני ככה, ככל שאני מדברת עם אנשים בעוטף, אני קולטת שיש בכל זאת דברים שמיוחדים לאזור.
אז כן, יש לנו. יש לנו הרבה מאוד טעמים של ים. אשדוד זאת עיר של דגים, אין מה לעשות. עיר נמל כבר מעל 50 שנה. וזה מאוד משפיע על הטעם של הסביבה הזו. יש הרבה מאוד עדות באשדוד גם.
ואיפה זה?
אני באופן אישי, רק שנייה, אני באופן אישי, המטבח שלי מאוד מושפע מהשכנים, ממה שעברתי בתור ילד.
מה למשל, תן לי דוגמאות, למנות או לא, לדברים שאתה עושה שהם בהשראה של שכנים מאשדוד.
כן, אז יש את המנה של החלה אצלנו, כי בעצם אין ביס של יום שישי, של דג באשדוד, שזה חלה עם חטיל במיונז, ודג טונה מלמעלה. יש פסטה עכשיו שהכנסנו למסעדה, שנקראת קאצ'ו הפפה אשדודי.
שמה זה אומר?
בעצם זאת פסטה שהיא עם פלפל שחור, אבל הוספנו לה בוטרג מגורד. בוטרג זה ביצי דגים מיובשות במלח.
כן, זה משהו שבאשדוד נוהגים לאכול?
הרבה מאוד אנשים באשדוד מכירים את זה ואוכלים את זה. זה מוצר שבעצם מלווה גם את העם היהודי הרבה מאוד שנים.
זה לא יודעת.
בכל מיני מקומות בעולם תמיד יש הזכורים שיהודים עשו את המוצר הזה.
זה לא יודעת, אני מכירה את זה כמשהו שמוכרים תמיד בדרום תל אביב, בלווינסקי, בכל האזורים האלה. חשבתי שזה משהו יווני כזה, לא ידעתי שזה
בלקני. זה קשור מאוד לעם היהודי, וזה נקרא גם הקוויאר של העניים.
עכשיו רגע, בואו נחזור רגע לפברואר השנה שנסעת לאבו דאבי, מה קרה שם?
מה קרה שם? וואו. טקס האוסקר בערך של עולם המסעדנות.
50 המסעדות הטובות במזרח התיכון, והנה פסקדו אחת מהן, ספר מה קרה.
תראה, אני
אקצר
את זה, אני יכול לדבר על זה שעות. אבל בגדול נסענו לקחת פרס אישי, לי, לשותף שלי, למשפחה שלנו, למשפחות שלנו, לעובדים. ובגלל הקשרות, באמת הרגשנו שעשינו איזה משהו לאומי כזה, פרס לכל המדינה. כי זה נתן לנו להסביר בעצם מה זה הקשרות, מה זה היהדות. בלי קטע של פוליטיקה ודת כמובן. נטו נקי ולגבי אוכל. וזה עניין הרבה מאוד את האנשים מסביב. יצר שיח במהלך התחרות בעצם על המטבח הזה. שמבחינתי המטבח היהודי הקשר הוא מה שמאפיין את המטבח הזה שכולם מחפשים למצוא לו שם, המטבח הישראלי. המטבח, לא יודע מה, מטבח ישראלי אין לנו כרגע ולא יהיה לנו עוד הרבה זמן. אבל מטבח יהודי קשר כן יש לנו מאות שנים.
מעניין. תגיד עכשיו ככה לסיום שאלה קצת אישית, אתה גולש גלים, נכון?
כן.
כן, נו, אז זאת עונה טובה, כאילו עכשיו אחרי שנגמרות התלאות האלה של המלחמה, זה כאילו...
עכשיו בדיוק עונה שהיא פחות טובה לגלישת גלים, יותר כיפית ללכת לשחות ביום וליהנות. ובכלל בשנים האחרונות מבחינתי, זו תקופה קצת פחות טובה לגלישה, אני הרבה יותר גולש תיאורטי ממה. בגלל המסעדה, אבל תמיד זו תקופה טובה לגלוש, תמיד טוב להיות בים, ואנחנו משתדלים להיות בים גם כשאין גלים.
כן, לגמרי. שף יחיזינו, מסעדת פסקדו באשדוד, תודה רבה על הרעיון הזה.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
ואנחנו ממשיכים באמת את השיטוט שלנו בדרום, והולכים עוד יותר דרומה, עכשיו לעוטף. עם עדי רוזן, שהקימה את סיפור קולינרי, והיא עורכת סיורים קולינריים בסדרות, אשקלון ונתיבות. עדי תושבת נתיב העשרה שבעוטף עזה, ואני חייבת לציין שבשיחה המקדימה היא כבר פתחה לי את התיאבון. היי עדי.
היי, מה נשמע?
בסדר, ספרי לי את על הימים הראשונים של חודש אוגוסט, התחיל מתוח ונעשה די זוועה, לא?
כן, כן, אבל תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, והנה, אנחנו כבר ממש, אנחנו כבר בשחר, אנחנו כבר מבחינתי אחרי, חוזרים לעניינים, היום כבר יהיה לנו סיור קולינרי בשדרות, העם שלנו, כן, עוטף ואוהב ומחבק ורוצים לחזור לשגרה.
אז בואי ספרי מה את עושה עם האנשים שמגיעים איתך לסיור בשדרות, מה צפוי להם? תני לי ככה כמה highlights.
אז שדרות מאוד מאוד מפתיעה, גם ברמת המקומות שאנחנו מגיעים אליהם, כמו למשל חצר ביתו של חיים מוליאל, סולן להקת שפתיים, אנחנו אוכלים שם מרק חריר האותנטי של משפחת מוליאל, ומדברים על איך זה שיצאו כל כך הרבה יוצרים ממקום כזה קטן.
יש תשובה?
כנסיית השכל. כן, כן, את התשובה מקבלים שם, ונפעמים ממנה. אנחנו אוכלים כנף אצל משפחה ערבית מוסלמית שחיה 15 שנה בסדרות. אגב, כל הסיורים קשרים, בסדרות כל הסיורים הם עם תעודת כשרות.
שזה מה שמיוחד לאזור, נכון? שבאמת אנשים, הרבה אנשים מגיעים לאזור, גם לסדרות, גם לנתיבות, לסיורים שלך, כי הם יודעים שהם יקבלו אוכל כשר, זאת אומרת שהוא ממש עם, לא יודעת, עם כל התעודות הנדרשות.
נכון, נכון. בגלל זה גם הרבה מאוד חברות וארגונים מגיעים אלינו, כי זה נוח. בסוף הסיור גם מספק את האוכל, גם את התוכן, גם את הסיפורים, את המפגשים האנושיים, והוא בעיקר מפתיע ומרגש. מה שהתחלתי להגיד על כנף העלות של המשפחה הערבית המוסלמית, מה שבעיניי מרגש ומפעים זה שהם אף פעם לא עוזבים, בטח שלא בסבבים, גם עכשיו הם נשארו בסדרות, למרות שיש להם וילה ענקית בנצרת, אבל הם חלק מהקהילה, הם רוצים להיות חלק מהקהילה, וזאת הדרך שלהם להביע את זה. למען האמת, באמת יש המון מקומות מפתיעים בסדרות. אני לא רוצה להרוס, אני רק רוצה להגיד שזה 100% הצלחה.
שאנשים מתלהבים. תגידי עכשיו, אם את מסתכלת ככה, באמת בעקבות כל הסיורים והמפגשים, ויוצא לך לראות גם עסקים וגם בתוך בתים, יש מאכלים וטעמים שאת היית אומרת שהם מיוחדים ומאפיינים את הדרום ולא נמצאים במקום אחר? אני אתן לך רמז אחד שאני גיליתי תוך כדי באמת עבודה בימים האחרונים. אני גיליתי שפרנות, שזה הלחם האשכרה, לא יודעת, לאומי או משהו כזה, בסדרות, בנתיבות, שאנשים שהגיעו מצפון אפריקה, הם מופיעים את זה בצורה מאוד מסוימת על חלוקי נחל, ויש לזה איזה משהו כזה מאוד קצת נימוח, וככה מאוד דברירי, וזאת, לא יודעת, זה אפילו יותר מפיתה לאומית, זה משהו כזה מאוד, ושלא נמצא במקום אחר. את גם חושבת כך?
כן, כן, האמת היא שאני דווקא אתמקד רגע בנתיבות, שיש שם הפרנות באמת בלתי רגילות, וגם יש בחור צעיר מיוורדי, איך קוראים למקום שלו, שהוא פותח רק בימי שישי, לוקח את הלחם פרנה המיוחדת שהוא מכין עם אמא שלו, ומכניס לזה קציצות דגים אותנטיות, ואי אפשר למצוא את זה באף מקום אחר. וזאת באמת חוויה קולינרית בפני עצמה, ובימי שישי אנחנו מעבירים ציורים קולינריים לקהל הרחב, אז אנחנו באמת מגיעים לשם גם במיוחד בשבילו. אני חושבת שעוד מאכל שמגיעים מכל האזור עבורו, גם בנתיבות וגם בסדרות, זה הבריקות. בנתיבות יש את הבריקה של נאוריי, שזו בריקה שבאמת לא תמצאי כזה ביש.
רגע, אבל בואי נסביר רגע למי שלא מכיר מה זה בריקה. כן, בואי תסבירי שנייה.
בריק הזה בצק עלים דק דק דק. אגב, שם מכינה אותו בחורה בת 80, שזה מה שיוצא בחיה.
בחורה בת 80, זה נחמד, אוקיי.
ומכניסים פנימה ביצה, תפוח אדמה, מלח פלפל, הרבה אהבה, סוגרים, מתגנים את זה בשמן עמוק.
את אותו עלי דקיק של בצק עלים, כן? שהיא מכינה בעצמה, זאת אומרת שזה לא משהו קנוי או תעשייתי.
אותו דבר קיים בסדרות, אבל משום מהטעם הוא שונה לחלוטין, וזה גם כל כך מוצלח בלבוריקה, אצל צמד שותפים שהם בכלל לא מסדרות, אבל היה להם חשוב דווקא לפתוח בסדרות את המקום. יש להם שם בוריקות, ככה הם קוראים לזה בסדרות, סופר טעימות, טעם שונה, אבל
שמה, תסבירי קצת, כאילו, מה, מה הם עושים שיהיה אחר? את יודעת לנתח?
אני לא יודעת, אני חושבת ש...
אסכולות בין אזורים שונים, תרואר שונה, לא יודעת.
הטעם שונה, אבל הוא עדיין טעם גן עדן. לדעתי, חייבים למצוא ולבדוק את שניהם. וכמובן, בנתיבות, מה שיפה בזה, השילוב הזה, גם של מקומות אותנטיים שקיימים עשרות שנים, לצד קינוחי הוט קוטור, בין אם זה אצל ניחוחות חיים, שנחשבת לאחת הקונדיטוריות הפטיסרי הכי טובות במדינה, שאנחנו גם מגיעים לשם לאכול, או שיש את קסם זן, שהיא שף קונדיטורית צעירה, שפתחה עסק מדהים בנתיבות.
שבעצם מה שרואים שם זה קינוחי ויטרינה כאלה מרשימים עם כל מיני טעמים מיוחדים. אני דיברתי עם דמרי מתישהו והוא אמר לי מניחוחות חיים, והוא אמר לי, תראי, אני למדתי בצרפת, אני עובד בסגנון צרפתי, אבל הטעמים האלה של הבית הם טעמים שמלווים אותי, ואת לא תמציא אותם בצרפת, כי אם באים פה צרפתים הם אומרים לי, רגע, מה אתה עושה פה? פתאום יש שוקולד חלב שהוא לא צרפתי, וטעמים של מלבי וקינמון, וזה הכל מהבית שלי. אני חושבת שבאמת העירוב סגנונות הזה נורא מעניין. ועוד משהו שרציתי לשאול אותך...
אגב, זה בדאץ, אז גם זה יתרון מאוד גדול, כן, שזה כן. מנגיש את עצמו לכל הקהל.
שגם אנשים שהם באמת מאוד מהדרין ומקפידים יכולים לצאת איתך לסיור. ורציתי לשאול אותך על זה, בנתיבות גיליתי שיש איזו סצנה נורא נורא שוקקת של המון אנשים צעירים, שיש שם בחור שעשה, פתח פיצריה והוא רק בן 20, והקסם הזאת שהיא בת 20 וטיפה, כאילו הם ממש בני 20 וקצת ומצליחים לפתוח מקומות. את יודעת להסביר מה המקור של האקשן הזה, של התשוקה הזאת, של היכולת לפתוח מקומות בגיל כל כך צעיר? יש לך איזה רעיון למה זה, איך זה?
אני חושבת, קודם כל אני הגיעה בהם על האומץ ועל התעוזה בגיל כל כך צעיר לפתוח את העסקים. תשמעי, את יודעת מה, אולי עכשיו כשאני חושבת על זה בהיבט אפילו הביטחוני, התחושה הזאת שהחיים עשויים להיות קצרים, שאין לנו מה להפסיד, וללכת עם הלב שלנו ולהגשים את החלומות שלנו, ולא לחכות, אלא באמת להיות אמיצים ולצאת לדרך. אני חושבת שיכול להיות, כי זה לא רק בסדרות, בנתיבות, זה גם בסדרות יש הרבה חבר'ה צעירים שפתחו עסקים, והם אמיצים והם מצליחים, ושמעי, זה מעורר השראה. ואני חושבת ש... שיכול להיות שזאת אחת הסיבות, ככה, אולי אפילו בצורה לא מודעת, זה מה שקורה.
שהם יוצאים לממש את עצמם, ואני חשבתי על זה גם שאולי זה ככה, יוקר המחיה שם פחות קיצוני מאשר במרכז, ואולי זה פותח עוד חלון הזדמנויות, אבל זה אני באמת לא מספיק יודעת, זה את תגידי. ולסיום, מי הקהל שיוצא איתך לסיורים?
אז לשמחתי יש לנו גם הרבה מאוד חברות וארגונים שמגיעים אלינו, וגם קבוצות פרטיות, מספיק שמגיעים 10 אנשים ומעלה, אנחנו פותחים להם קבוצה פרטית. יש אפשרות גם להגיע אלינו באתר של סיפור קולינרי ולהצטרף לסיורים לקהל הרחב, שאנחנו פותחים בממוצע 4 סיורים או 3 סיורים בחודש, ואז ניתן להירשם ולהצטרף בלי הצורך לחכות לאסוף קבוצה גדולה. אנחנו מקבלים קבוצות פרטיות מ-10 אנשים ועד 140 אנשים, יש לנו את היכולת להכיל את זה.
רגע, אבל לחלק. גם ילדים, זאת אומרת מי שעכשיו תקוע בבית עם הילדים וכולו אופציה, יכול להצטרף לך, יש סיורים שמתאימים גם לילדים? עם הורים, משפחות?
כל הסיורים מתאימים, גם באשקלון, גם בשדרות, גם בנתיבות, ועכשיו גם פתחנו סיור חדש באשדוד, של סיור קינוחים חדש, שהוא באמת מורכב מקינוחי פטיסרי והוט קוטור, והוא ממש... ברמה מאוד גבוהה, אבל זה ככה יותר סיור נשנושים. בשדרות אשקלון הנתיבות אוכלים, יוצאים מאוד מאוד שבעים, זה לא סיור טעימות קונבנציונלי, אלא באמת לא נושמים מרוב אוכל, ובסוף האוכל הוא רק תירוץ להכיר את האנשים, לשמוע את הסיפורים המעניינים, להגיע למקומות לא צפויים, ובעיקר בעיקר להתאהב בדרום.
וואו, עשית לנו תיאבון. עדי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, והאוכל הוא לגמרי רק תירוץ.
רק תירוץ.
תודה. ביי.
ביי.
היינו אמורים לקפוץ עכשיו למבשלת הבירה, איזיס. מבשלת בירה שנמצאת ממש במושב דקל בעוטף עזה, ולדבר עם איציק לוי, הבעלים של המבשלה, אבל אני רואה שזה לא יקרה לדרום, יש חוקים משלו. בכל מקרה, שמחנו לעשות את הסיבוב הזה בדרום. אני חושבת ששווה לצאת לשם. באמת יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים מבחינה קולינרית, התפתחות מואצת, ועם באמת טעמים ייחודיים וחוויות שונות ובאמת ייחודיות לאזור. אז תודה לאנשי הקולינריה המוכשרים מהדרום שהיו איתנו היום. תודה לאבי שמאי ולשרון לרנר שהצטרף עכשיו אלינו לסגור את התוכנית הזאת. שיהיו לנו ימים שקטים ורק טוב, יהיו שלום.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.